קודם ובאמת הגדרה של מהם המפסידים של, של הזהירות. זאת אומרת, איך אני בעצם מפספסת את תכונת הנפש הזו, איך אני בעצם מפספסת. בצורה פשוטה, יש שני דברים שלא יכולים להיות ביחד. כמו ש... טוב, זה לא דוגמה טובה, אבל חם וקר יוצא פושר, אז זה עוד לפחות כן יכולים לשהות יחד, אבל נגיד אם יש שמן ומים, אז כן, אחד דוחה את השני. או שמשהו ממלא חלל, אז השני דוחה אותו. הם לא יכולים, כאילו זה פשוט מונע, או איש, סליחה, זה פשוט מונע את ה... סליחה, אני חווה. אני לא יודעת לעשות את זה ביחד, את הדיבור. יש מבט שאנחנו מסגלים לעצמנו במידתיות שלנו. זאת אומרת שאנחנו, שלום, שאנחנו מסתכלים על מידת הזהירות, אם אני רוצה ללכת בזהירות, ברור שכן, בדימוי כמובן, אני לא יכולה לרוץ. כי אם אני רצה, ברור שאני מפספסת משהו. זה ברור שאם אני ממהרת, כן, אז אני מפספסת משהו, כן? כשאת רוצה לעשות משהו שאת מאוד מאוד חוששת לגביו, לא יודעת, אם אני עכשיו מכינה איזה, לא יודעת מה, איזה ברכה יפה, או שאני כותבת משהו, שאני מציירת משהו, ברור שאני מעטה את הקצב. למה? כי אני לא רוצה לפספס שום דבר, אם אני אעשה את זה מהר וחפוז, יכול להיות שאני אפספס משהו. אז זה מידת הזהירות. מידת הזהירות היא בעצם, או כל המפסידים של הזהירות, הם בעצם מונעים, כן, את הדבר הזה. אז הראשון שאמרנו זה הטיפול והטרדה העולמית, נכון? אמרנו הטיפול והטרדה זה דבר שהוא מונע ממני את הזהירות. כי באמת יש לי כל כך הרבה עומסים ואני לא אקבע לעצמי קביעות כמו שצריך, אז אני אפספס. השני שהתחלנו לדבר עוד אותה בשבוע שעבר זה קושי על הצון, כן? ותראה קושי על הצון, השחוק ועל הצון. הוא קרא לזה שחוק, אגב, שחוק בתנך יכול להיות גם חיובי וגם שלילי. זאת אומרת, השחוק, כן, או הצחוק, כן, הוא יכול להישמע, כן, אצל אברהם אבינו אמרנו שהוא היה חיובי, אצל שרה אמנו אמרנו שכן, היה צדדים לשלילה, כן, וכולי. יש המון דוגמאות, וצחוק ושחוק מחליפים את האותיות, אבל אין איזה משמעות מבחינת, כאילו אין הבדל מבחינת המשמעות. לפעמים הכוונה היא לצחוק שהוא חיובי, של שמחה, של כן, רגש חיובי, כמו שבכי יכול להיות כזה, בכי יכול להיות של שמחה, יכול להיות של עצב, כן, באמת אין פה הבדל של, של, של הביטוי. אז מה זה השחוק והלצון? השחוק זה בעצם משהו, עוד פעם, שהוא גורם לאיזשהו חי. אם אני, כן, דיברנו קצת על ציניות פעם קודמת, אם אני עכשיו נמצאת במקום שהוא ציני, אני כאילו מגבילה, אני פשוט מרחיקה את הדבר מלהגיע אליי. אם אני ברוח שהיא צינית, אני לא מאפשרת לדבר לגשת אליי. אני תקועה על המקום המגרש, כן? קחו כל דבר רציני שאנחנו רוצים להגיד ותהפכו אותו לבדיחה. אי אפשר להמשיך להגיד, אי אפשר להמשיך לדבר. למה? כי הציניות היא כמו חוצץ. אני אומרת משהו, ומישהו יתבדח, עכשיו, אפילו מה שאני אומרת עכשיו, אפילו מה שאני אומרת עכשיו, 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 אפשר להפוך אותו לבדיחה. אפשר להפוך אותו לבסדר, לא צריך לקחת קשה, החיים בסך הכל בסדר, כן, אפשר לחשוב, כן? ישר אפשר להיכנס לתוך מקום שהוא ציני, שהוא לא לוקח ברצינות את הדבר, כן? ותשימו לב שהרבה פעמים, גם אנשים מאוד... מאוד גדולים יכולים גם ליפול בזה וגם בעצם להוציא את הרוח מהדבר, כן? אני עובדת על זה ממש המון, גם על עצמי וגם בדרך כלל עם הכיתות שאני מלמדת, כי באופן טבעי יש אווירה כזו. אני מאוד מאוד אוהבת אווירה של שמחה ונעימות וזרימה, אבל יש דברים שאתה אומר, רגע שנייה, עכשיו ברצינות, כן? נגיד מיוחד בבנות צעירות, עכשיו אני מחנכת כיתה י"א, וזה קצת זה קצת פחות או קצת יותר מוטמע וקצת יותר קל להוציא את זה, אני לא יודעת להגדיר את זה, אבל אצל הבנות הצעירות, את תשאלי למשל מה את מרגישה. וואי, אני מרגישה שלא יודעת, וישר את מבינה שזה הופך להיות בדיחה, ואת ישר ואז אני שואלת, אני באמת שואלת, את רוצה להגיד מה את מרגישה? כאילו, כרגע לא אמרת לי מה את מרגישה, את רוצה להגיד? עכשיו, זה עוזר, אני אומרת את זה לא בשביל, בשביל המחנכות שאולי תהיו, כן, עם הילדים שלכם או כל אחד אחר, או, זה רצית, זה לא טוב. רגע, בלי רצית. אבל באמת בשביל עצמך. זאת אומרת, כשאת אומרת משהו, מה באמת רצית לומר? תדעו לכם שזה פשוט מרתק לגלות. אם יש משהו מרתק בעבודה הפנימית הזו, היא שבאמת אני שואלת, אני מכירה את עצמי מחדש, כשאני עושה צחוק, מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד, תפסיקו, תשתחררו קצת. אני רוצה להגיד, כבד עליי כל העול הזה של הרצינות הזאת. אני יכולה להגיד הרבה הרבה דברים, אבל בואי תגיד לי מה את באמת רוצה להגיד. נגיד, את עכשיו רוצה להגיד את כל הבדיחה הזאת, כן? נגיד, יושבים במעגל ושואלים מישהי מה את מרגישה, ואת תוקעת איזה משפט ציני, תשאלי את עצמך. מה רצית לומר? שמביך אותך הסיטואציה הזאת? שכרגע לא מתאים לך לדבר? אפשר, אפשר. זה לא מחייב אותך להיות מה שמישהו אחר רוצה שתהיי. אבל זה כן לא, או נגיד ההפך, זה מונע את הקרבה אלייך. את רק זרקת, שחררת משפט, ולא אפשרת להיפגש עם המציאות האמיתית, מה שאת פוגשת. בסדר? אז אנחנו, אם למישהי יש את הספר הזה, אז אנחנו בעמוד 29, ותראה קושי על הצון ופה למטה. בסדר? זה עוזר? 29 אצלי, בסדר? ותראה קושי על הצון והשחטתו הרבה. עכשיו אני אוסיף עוד משפט, שזה לא רק ציניות, זה גם צחוקים מרובים מדי. כן? יש אווירה ויש קט ליצנים. כמו לדוגמה, ראיתי פרסומת לתוכנית, אני זכר איך קוראים לה, שחקיינות, שמחכים כל מיני חברי כנסת. ארץ נהדרת. עכשיו, תראה איזה חמודות, צוחקות, זה כאילו מצחיק, נכון? עכשיו, היום התלמידות שלי גם סיפרו לי על עוד משהו, ושאני בטוח לא זוכרת איך קוראים לזה, יכול להיות שגם אם תזכירו לי לא זוכרת, אמרו שזה פשוט מצחיק, מצחיק, מצחיק. עכשיו, אני צריכה להתחיל מה זה. אז אמרתי להם, רק שאלתי אותם, זה ברמת על השבת עם פופקורן ובעלי מצחיק? לא, אל תראי איזה בעלי. אמרתי, הכנתי, לא, רק רציתי לדעת מה הסטטוס של המצחיק הזה. אז זהו, אז באמת, מה זה מצחיק? כאילו לפעמים, באמת יש דברים שהם מצחיקים, וטוב לצחוק. באמת, באמת, עכשיו אנחנו מתקרבים לפורים, זה מאוד משמח שאנחנו עסוקים בסוגיה הזו, כי צחוק זה דבר נהדר, זה דבר בריא, זה דבר משחרר. צחוק, באמת, אפילו למצוא את הדרך לשמח את ליבנו, זה דבר חשוב מאוד. רק צריך לראות איך הצחוק הופך להיות בקודש, איך הצחוק הוא באמת משמח, לא צריך לשבת, להיות חנוקים ורציניים, וכל דבר צריך להיות מחושב ברמה הזו. מצד שני, הצחוק ודאי לא יכול להיות על אחרים, ודאי שהוא לא יכול להיות לבזות מישהו אחר, אין בזה שום הנאה לנפש. בסוף אין הנאה לנפש, כן, מלצחוק על מישהו אחר, כן, להוריד מישהו אחר בשביל שלי יהיה יותר שמח, רק אם אני חושבת על זה לשנייה, לא לשעה, לשנייה. תחשבי, כל אחד תחשוב רגע אחד, אם לצחוק על מישהו אחר מסב לעונג. האם זה משהו שהייתי רוצה להיות שייכת אליו? באופן טבעי. שנייה צריך לחשוב על זה בשביל להחליט שוואו, כאילו לא. לא ממש הייתי רוצה. לא ממש הייתי רוצה להיות בצחוקים בשביל, כן, להוריד מישהו אחר. זה לא חושבת שיש לי בזה הנאה אמיתית. כן יש לי הנאה בלצחוק. כן יש לי הנאה בלשמוח יחד עם אחרים. כן? וצריך למצוא את הדרך, זה לא כזה פשוט, כי יותר קל כן, להתבדח על חשבון אחרים, או אפילו על חשבון עצמי, החפץ חיים אומר שגם את זה לא כל כך טוב לעשות, כן? טוב, אז בואו נמשיך. ותראה קושי על הצון והשחטתו הרבה, כי כמו המגן המשוח בשמן, אשר ישמיט ויפיל מעליו החצים ומשליחם לארץ, ולא יניח אותם עד שיגיע אל גוף האדם, כן על הצון לפני התוכחה והמרדות. הוא מתאר פה, כן, איך קוראים לזה? אפוד מגן כזה, לא אפוד, אבל מגן, כן? שבאמת כל חץ שמגיע, כן, מיד נופל. אם אני רוצה לשלוח לך מסר, ואת במקום ציני, או במקום שהוא לא מקבל, מאוד, אני לא יכולה להגיע אלייך. גם אם יש לי חצים, גם אם יש לי מילים, גם אם יש לי דברים חשובים ויקרים, אם את לא רוצה לקבל, אז המקום חסום. פשוט כמו מגן, שמגן מפני חצים, שבמקרה הזה חצים זה הקטע החיובי. זה נשמע קצת לא חיובי, אבל כן.
המקום של הצחוק הוא כאילו חוסה, הוא כאילו...
נכון. הצחוק כמובן, שהוא מדבר על הצחוק המזלזל, הצחוק הבוטה, הצחוק על אחרים, הציני. כן, הצחוק הזה הוא שלילי. ברור שיש מקום, אולי ראו להרחיב את זה בלי נהדר אם אני אזכור, שנעזור לי לזכור. שבוע הבא אולי אני אביא לכם איזה קטע יפה על הצחוק, שבאמת הצחוק החיובי הוא טוב. כן, יש המון, המון עוצמה בצחוק. כן, ושוב, אני חושב שאמרתי את זה גם פעם קודמת, תלמידי חכמים רבים היו פותחים את השיעורים שלהם בבדיחות. אז אני מנסה את זה בכיתה שלי, אבל משום מה, אף אחד מהבדיחות שלי לא מצחיקות. אני מאוד ישנה כנראה. אז צריך להתחדש גם בבדיחות, אבל בגדול אתה צריך מאוד מאוד להשתדל, כן, בעזרת השם, לפתוח את הלבבות, כן? לפתוח את הלב זה באמת בצחוק, זה מייצר קרבה, כן, מקרה שמשעשע, או תמימות של ילדים, או יש המון דברים שהם מסמכים את הלב, שהם לא חייבים להיות על אחרים, בוטים, צינים, כואבים, פוגענים, במיוחד שבסוף בסוף תשאלי את עצמך מה רצית להגיד, והרבה פעמים, כן, זה גם קשה, אבל הרבה פעמים תגידי, מה רציתי? סתם, שמח, לא, אין לי פה משהו. תחשבי מה כן רצית. תחשבי מה כן רצית, כי הרבה פעמים את תפגשי שם משהו שמסתתר, מסתתר מאוד מאוד יפה בשקט, אבל הוא חלק ממך וכדאי לפגוש אותו, בסדר? כן, על עצם בפני התוכחה והמרדות. אז הוא מדבר במיוחד על מקומות שמישהו בא להוכיח, כן? אתם מכירות את זה או מורה או הורה, בטוח פגשתם את זה ב-20 שנה האחרונות, בסדר? שמישהו מבוגר מוכיח מישהו קטן, לא דווקא אתכן, והתגובה הראשונית היא צחוק, צחוק שלך, קוראים לזה צחוק של מבוכה, או שכאילו, כן, כשמתבגרים זה הופך להיות כבר לא של מבוכה, אלא צחוק של מניעה. זאת אומרת, מין צחוק שמרחיק את הדבר ממני, בצורה מאוד פשוטה. כן, לפני התוכחה והמרדות, כן, זה כתוב גם בנביאים, שבאמת היה מאוד מאוד קשה להוכיח אנשים שזה כל העניין שלהם, אוקיי? כי בליצנות אחד ובשחוק קטון יפיל האדם מעליו ריבוי גדול מן ההתעוררות וההתפעלות. מה שהלב מתעורר ומתפעל בעצמו מדי ראותו או שמעו עניינים שיעירו אל החשבון והפשפוש במעשה. ובכוח הליצנות יפיל הכל לארץ ולא יעשה בו רושם כלל. שימו לב, לא רק שהוא יפיל את השני, עליו זה לא יעשה רושם. כל הדיבור הזה שמישהו דיבר לא מגיע אליי, לא נוגע לי, אין לי שום קשר לזה. זה פשוט לא מגיע. בדיוק כמו שאותם חצים לא נוגעים בי, יש לי אפוד מגן. המגן שלי זה הליצנות, זה הציניות, זה הלא להתייחס לדבר ברצינות, ואני לא יכולה, זה לא יכול להגיע אליי. אז מלבד זה שהאדם שעומד מולי לא מגיע, גם אליי, כן, באופן אישי, לא מגיעים הדברים. אז ממילא אני לא... שאלה. כאילו ציניות זה לפעמים דרך...
אני לא יודעת על חמשושיות שהן ציניות, ואני אומרת
להגיד
את
זה
פשוט
שהייתה למישהי
ציניות
בכיתה,
ומה זה
חסם,
כאילו...
חסם אותך, למה?
חסם אותי, כי פשוט זה היה מושלב.
ואי אפשר היה לדבר לידה.
כאילו, שזה היה... לא יודעת, לא יחדתי כל כך הרבה.
אז אני חושב, אני לא יודעת להגיד גורף אין איזה מקום.
כאילו, אני מגישה שזה בסוף להיות צולד, אבל בין ציניות. כאילו, לא.
לא, אני מבינה מה את אומרת. אני מדמיינת גם איך זה נראה, זה נראה נורא מזכה. נראה נורא מזכה, אתה הכל רציני, והכל אתה חושב, וכאילו אין לך איזה רגע של נחת כזה קצת בין לבין. אז אני חושבת שגורף זה לא. אני לא, אין פה כותרות, גם הוא לא כותב, ציניות אסורה. הוא לא כותב את זה. אני רק אומרת, הרבה פעמים, כשאת פוגשת את הציניות, את שואלת את עצמך מה רצית לומר, וגם צריך לשאול ישר והפוך. זאת אומרת, לא צריך כל היום לעשות את הבירור הזה, אבל מדי פעם, כאילו, עכשיו אני רציתי להגיד משהו שהוא ציני, ואמרתי אותו, כן? מה בעצם רציתי לומר, ולמה רציתי לומר אותו דווקא ככה? אולי לפעמים אני אגיד שלפעמים הציניות הזאת עוזרת לאנשים לקבל את המציאות. זה מהצד שלך. נכון? אבל מהצד של אחרים, נגיד סתם כמורה, הרבה פעמים היא יכולה לעזור אותי לי. אתה אומרת, וואו, איזה יופי, כיתה מלאה, אין פה אף אחד. נכון? עושי לי. מה את רוצה להגיד? טוב, קודם כל, מסכנות תמיד אלה שבאות. תמיד הם שומעות את הנאומים האלה. בשימה? בשימה. באמת, אין בזה שום טעם. או שאני אגיד, אחרי שכולם הגיעו, וואו, הייתה פה כיתה מלאה הבוקר. מה רציתי להגיד? באמת, כאילו, עכשיו, בסופו של דבר, זו תוכחה. כן? מה רציתי להגיד? זה לא תקין שלא באים כולם, נכון? רציתי את זה להגיד. אז מה, לא היה לי נוח להגיד את זה? אז אני שואלת את עצמי שוב, יכול להיות שאפשר להגיד את זה ככה. ואולי זה מקל על מישהו, בעיקר בדרך כלל על האדם עצמו. הצד השני פחות אוהב לשמוע את זה. תחשבי על כל צד שני ששומע את הציניות, כמה הוא באמת נהנה מזה. זאת אומרת, אם אתה משרת איזה מטרה, וזה מאפשר לצד השני קצת לצחוק וקצת להיפתח, לא יודעת, הרבה פעמים אני משתמש בזה גם בבית, בתור משהו משעשע, כן? ואז אולי זה נחמד. אבל באמת צריך לדעת מי הנפשות הפועלות, ואם זה באמת מסייע להן לעשות איזושהי חשיבה, או שלא. ואם זה לא ממקום כזה, אז מה הטעם? באמת, אנחנו מתרגלים במידת הזהירות, כן, אנחנו מסיימים אותה עכשיו, אבל מתרגלים במידת הזהירות לשאול מה הטעם שלי, מה הטעם? לא הייתי אומרת באופן גורף שום דבר, אבל יש פה משהו שהוא מונע ממני לדעת מה באמת. וזה לא אומר שאני עכשיו צריכה לשבת עכשיו בדיכאון עולמי או בצורה צולרית, או לא משנה איך תקראי לזה, ולהגיד, אוקיי, אז בוא נראה מה קורה. אפשר ממש מתוך התבוננות פשוטה, מה הייתי רוצה להגיד? אפשר להגיד גם את התוכחה הזאת בחיוך, תקשיבו, הייתם מה זה חסרות לי הבוקר, באמת, כאילו, וואו, איך יותר נעים לשמוע תוכחה, בכנות של זה. לא חייב שזה יהיה משהו מאוד קודר ועצבני, כן? אני אישית, הרבה פעמים השתמשתי בציניות כדי להקליל את האווירה, והיה נראה לי שזה עוזר, והיה נראה לי שזה משמח. אבל הרבה פעמים, אם תתבוננו, תראו שזה ממש לטובת עצמנו, ולא לטובת מי ששומע אותנו. זאת אומרת, הרבה פעמים ציניות היא עוזרת לי במה שאני רוצה להגיד, אבל לא בהכרח עוזרת לצד השני. והצד השני היה הרבה יותר שמח לשמוע או הערה, לא לשמוע בכלל, בהכרח לא אוהב הערות, אבל נגיד, לשמוע איזושהי הערה קטנה, או אמירה קטנה, או כן, תיאור המציאות, בצורה אחרת, ולא בצורה שהיא כזו. להגיד שוב גורף, לא הייתי אומרת. לא הייתי אומרת, כי לפעמים אפשר להשתמש בזה, אפשר להשתמש בזה. אם עוד פעם בדקתי לעצמי שאני לא מתכוונת חלילה לפגוע באף אחד, או שזה לא הרגל קבוע שלי, אני חושבת שהוא מדבר ברמת ההרגילים, אני לא בטוחה שזה אסור. אבל זה פחות טוב, כאילו שוב, פחות טוב ופחות נכון. בטח ובטח למדרגה שאנחנו רוצים להגיע אליה.
יש מקום לציניות מבוגרים, כי מורים
מורים. מה זאת אומרת?
סתם, כאילו אם יש לי עמדות,
אז עוד פעם, השאלה מה זה משרת? אם זה צחוקים, וזה משמח את שתיכם, וזה רגע של ביחד, ואין מאחוריו, אם בדעת וראית שאין לך בעיה גם להגיד לי, אם יש לך תקשיבי, כאילו אני רוצה כך וכך, ולא יודעת, כאילו, לבדוק שזה באמת... אז אני לא חושבת שאין איזה מקום. אני בכלל חושבת שלא טוב לדבר גורף כמעט על שום דבר, חוץ מהתורה שהיא מאוד מאוד ברורה. אני לא הייתי לוקחת את התכונת נפש הזאת ואומרת היא מיותרת. יש לה חוכמה. יש גם דרך עקיפה לדבר עם אנשים. לא יודעת, תקחו את משל כבשת הרש, זה לגמרי לא ישיר. כן? אנחנו הרבה פעמים משתמשים בכל מיני כלים בשביל ליצור קשר עם אנשים, ולפעמים זה נכון כך, אבל צריך לבדוק בזהירות האם זה נכון לי. והאם זה כל הקשר שלי, כן, אני לא אשאל אותך כמובן, אבל אם זה כל הקשר שלי עם אמא שלי, סבתא שלי, דודה שלי, או שיש עוד משהו. כן, אני יודעת שיש אנשים שלפעמים, זה מה יש לנו, כאילו, יש לנו רק את הצחוקים. איך היא אמרה לי תלמידה, בסניף אני כזאת, בסניף זה התפקיד שלי, אני הליצנית. או אחרת, אמרה שבכיתה זה התפקיד שלה, ביישוב לא הייתי מזהה אותה, בסדר? אז השאלה, מה זה משרת לך, אם זה משהו שזה משהו קבוע, ובאמת מה רצית להגיד? כאילו, אם זה מצחיק ומשמח, אז בסדר, כאילו, אז לא, כל עוד שזה לא הופך להיות הרגל שלך בקבוע, אני חושבת שיש לזה איזשהו מקום. צריך לבדוק, צריך לבדוק ממש כל עניין לגופו. ולא מפני חולשת העניינים, ולא מפני חסרון הבנת הלב, לא בגלל שהדברים הם לא משמעותיים, ולא בגלל שאני לא הבנתי או לא הכנסתי אל הלב, אלא מפני כוח הלצון ההורס כל ענייני המוסר והעירה. אם אני אעשה צחוק מכל דבר, זה נראה לי פשוט לגמרי, שכל דבר שאני שם ממנו צחוק, הוא לא יכול להגיע לרצינות, הוא פשוט לא, אי אפשר, כן? והנה, הנביא ישעיהו היה צובח על זה כחורוכיה, כי היה רואה שזה היה מה ש... כי היה רואה שזה היה מה שלא היה מניח מקום לתוכחותיו, שיעשו רושם, והיה מאבד תקוותם של החוטאים, של החטאים, והוא מה שאמר, ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם. שימו לב, בנות, זה כאילו ישעיהו, הנביא ישעיהו, זיהה שזאת הסיבה שהתוכחה לא הגיעה. הרבה פעמים אני לא יודעת מה איתכם, או שאני קראתי ספרי נביאים, כן, לא שאני קוראת את זה כל יום, אבל כן, אתה לומד על זה שלא חזרו בתשובה. איך? כאילו באמת, כאילו בא לפה איזה נביא, כאילו, בכל זאת, טוב, אי אפשר להבין מה היה שם בדור הזה, ואי אפשר, כן, מי אנחנו שנבין, מי אנחנו שנגיד משהו. אבל הוא מסביר, זאת הייתה הנקודה. הנקודה הייתה שהדבר לא היה מגיע בכלל, ואם הדבר לא מגיע, זה בדיוק כמו הלוט הזה שאנחנו שמים על העיניים, זה בדיוק זה. לא מגיע, לא תקבל את התוכחה. וזה לא יקרה, פשוט לא יקרה. לא יקרה שום דבר במציאות, אם אתה לא נותן לזה להתקרב אליך. מה, ברור, הצינות של השומעים. זאת אומרת, הליצנות שלהם מנעה את התוכחה מלהגיע. פשוט מאוד, כן? כן. איפה את? לא מפני חולשת העניינים, הדבר הוא לא חלש. זה לא כי אין תוכן לתוכחה. זה לא כי אין משהו שיש לו לומר. זה לא בגלל שהוא אומר דברים, כאילו, זה לא שיש לך דברי סרק לומר. יש לך דברים, זה לא בגלל זה. כאילו, הוא אומר, תבינו, התוכחות המגיעות לא כי הדברים שיש לי להגיד הם חלשים. ולא כי, כן, מה הוא אומר עוד? חולשת העניינים, אפילו חסרון הבנת הלב. לא בגלל שאי אפשר להבין אותם, ולא בגלל שהם, כן, חלשים. אלא כי יש מחסום, ומחסום לא נותן לזה להיכנס. בסדר? וכבר גזרו עומר החכמים, זיכרונה לברכה, שהלץ מביא היסורין עליו. והוא מה שהכתוב עצמו מבאר בפירוש, נכונו ללצים שפטים. כי זהו דבר שהדין נותן אותו. כי מי שמתפעל מן ההתבוננות ומן הלימודים, אינו צריך שיתייסר בגופו. תקשיבו, זה כלל שברור שהוא לא אחד לאחד, וברור ש... מה זה, הוא כן אחד לאחד, אבל אנחנו לא מספיק יודעים לעשות, וגם לא צריך לעשות את החשבונות, אבל צריך כן לדעת, זה ממש חוקיות כזו, שמי, כן, שמתפעל מההתבוננות, מי שלומדת, מי שמבארת את דרכה, כן, אין צורך באיסורים. או, תגיד, יש מלא איסורים, מה, אז לא ברמתי את דרכי, טוב. אז נגיד את זה בזהירות, אבל עדיין נגיד שיש שני דרכים לעבוד השם בעולם. אנחנו מאמינים שאלוקים הוא הטוב והאמיתי, והוא רוצה רק להיטיב. הוא רק רוצה להיטיב עם האדם. אם באים על אדם איסורים, מה הוא צריך לעשות בגדול? מה אתם מכירות? לחזור בתשובה, לפשפש במעשיו, נכון? זה למה? כי מתוך זה, הרי אלוקים מדבר איתנו מתוך העולם, מתוך המציא. אם באים עליי איזה שהם איסורים, אני צריכה להתברר בדבר הזה ולשאול מה זה בא לחזק אותי. אלוקים לא עומד עם נבוט, מחכה להקות בי כל רגע. האיסורים האלה יש להם מטרה. כמו שאמרנו, אני חושבת לא פעם, מה התכלית של הכאב הזה, כן? מה התכלית? לעשות איזושהי תנועה ליבית כמו ששולי רנד אומר, או כן, להזיז את הלב שלי, לגרום לי לתנועה, אוקיי. אז נחזור למשפט שהוא אומר, כן? מי שמתפעל מן ההתבוננות ומן הלימודים, אינו צריך שיתייסר בגופו. זאת אומרת שאם את לומדת מתוך המציאות, אם את מתבררת מתוך המציאות, אין צורך באיסורים. אם באו איסורים, כנראה שאלוקים רוצה שיבואו איסורים, עוד פעם, לא בשביל להרע לך, לא בשביל להכאיב לך, לא בשביל לגרום לך לכאב, אלא בשביל לגרום לך להתברר או להתעורר בנקודה שבה את צריכה. אבל אם את התעוררת כבר, כן, משל למה הדבר דומה? תלמיד שלא בא לבית ספר, לא בא לבית ספר, כן, יש לי דוגמאות של בית ספר, מה אני אעשה? תלמיד שלא בא לבית ספר, לא בא לבית ספר, לא בא לבית ספר, טוב, בסוף צריך לבוא קבסית אליו הביתה ולדאוג שהוא יגיע, ואם זה לא עוזר, אז כן, נותנים כנסות להורים שלו, ואני לא יודעת, כן, סיפור שלם. אבל תלמיד שיושב בכיתה, מישהי תבוא אליו הביתה? קבסי, תבוא אליו, יושב בבית ספר, הכל בסדר. אם אתה מחובר לדבר שאתה אמור לעשות כרגע, אלוקים, אין לי איזה צור, מה, אני אבוא ויש לי, יש לי חשק להזמין לך קבס. אין לי חשק אישי כזה. אלא מה? כשאני לא מבינה מתוך, לא משגיחה, קוראים לזה, לא משגיחה בתוכך, אז אלוקים צריך להסביר לי את זה בדרך אחרת, כי הוא רוצה לעזור לי. אני רוצה להגיע לעולם הבא עם שק של מצוות ומעשים טובים, וכן, להעלות את נשמתי מעלה-מעלה, ואם אני לא מצליחה בדרך הזו, אז אלוקים מזמן לי, כן, בירור ממקום אחר. בסדר? עכשיו, עוד פעם, זאת חוקיות, רק הדבר שצריך לכתוב בטוש זוהר, וממש להקפיד על זה, זה לא לעשות חשבונות של, טוב, אם קרה ככה, זה אומר ככה, ואם קרה ככה, אז זה אומר ככה. זה לא נכון. תמיד השאלה הנכונה היא, מה זה גרם לי להרגיש? מה קרה לי בעקבות האירוע הזה? קרה משהו. באמת שזה יזע אותי. קשה לי. מה קשה לי? מה מפריע לי? מה זה עורר בי? השאלות שזה מעורר בי, זה מה שצריך להתברר עכשיו. כן? בצורה הכי הכי פשוטה שיש. זה לא כזה פשוט, אבל כן, בצורה פשוטה ביותר. זאת אומרת, קורה משהו, אני רוצה להבין מה האלוקים רוצה להגיד לי פה, אז אני לא עכשיו טוב. מה אלוקים רוצה להגיד? טוב, שבוע שעבר שהוא אמר אצל זאת, אז כנראה שזה ככה. לא, לא חשבונות כאלה. אלא באמת, מה מתעורר בי כרגע? מה הנקודה שבה אני פוגשת את עצמי עכשיו? מה קרה לי? יש לי שאלות באמונה, קשה לי עם המציאות הזאת, אני שואלת למה יש סבל בעולם, כן, שאלות עמוקות יותר. או סתם אני מתוסכלת שאני כזאת לא יוצלחית, ששום דבר לא הולך לי בעולם. ואז אני מתבררת בערך העצמי שלי, כן? או כל מיני דברים שמעוררים בי את הבירור הפנימי. ועל אחת כמה וכמה כל מיני איסורים שבאים על האדם. אומרים שאדם יפשפש במעשיו, טוב, אז כנראה, כן, זה אמונה כל כך חזקה, כי הטבע שלנו, יש לנו שני צורות להתמודד עם דברים שקורים לנו. צורה אחת, להתחיל להדוף את זה. כמו כל כאב, אנחנו קודם כל רוצים להזיז אותו מאיתנו, לא רוצים כאב, למה ש... כן? אז אנחנו אומרים זה, וזה השם, וזה השם, וזה לא בסדר, וזה, אם זה לא היה ככה, זה היה, כן, אחרת, וברור שזה לא מלכתחילה, וכן, להגן על עצמי, לשמור על עצמי, אבל בסוף הגיע הניסיון הזה, ואני שואלת, מה הוא בא? למה הוא בא? מה הוא בא לברר בתוכי? השאלה הזאת כל כך משחררת, תדעו שכאילו זה סוג של לקיחת אחריות, ומצד שני, או מאותו הצד, את לוקחת את האחריות ואת מרגישה שחרור. כי כשאני קורא משהו ואני ישר מנסה לחפש מי האשם ומי לא בסדר ומה לא בסדר, אני נופלת מאוד מאוד חזק. כי בסוף אני תלויה באחרים בשביל הישועה שלי, כן? אם סתם את דוגמה פשוטה, כן? האוטובוס מאחר, כן? ויש לי משהו נגד ה... אז אני אגיד, אוף, די, ועיכבו אותי וזה לא בסדר ויש לי את כל ה... כן? או שאני אומרת, מה לבי עכשיו? כן? אגב, העיכבות היא לא בסדר, זה גם סוג של מחסום ולהיפגש עם מה שאני. מה, הייתי צריכה לבוא יותר מוקדם? אולי, אולי לא. אולי גם יש משהו שאני עשיתי את המקסימום שלי והאוטובוס התעכב. או האוטובוס נסע לי דקה לפני שהגעת. אז מה? אז אני צריכה לדעת שיש דבר כזה שמישהו אחר מנהל פה את העולם. וזה בסדר גמור, כן? לא תמיד אני... צריכה לדעת מה, או יכולה לדעת מה הסיבות שאלוקים מנהיג את עולמו. את רוצה לדעת, את רוצה להיות שותפה עם אל, קודם כל תקבלי שהוא מנהל. שהוא מנהל את העולם ממש, בסדר? אז נחזור. נכון הוא ללצים שפטים. למה הוא אומר את זה בכזה ביטחון? מה זה נכון הוא ללצים שפטים? שפטים, כלומר, דינים. למה נכון הוא ללצים שפטים? כי זה הדרך היחידה שאולי הם יתעוררו. אומר כי זה הוא דבר שהדין נותן אותו, כי מי שמתפעל מהתבוננות מן הלימודים אינו צריך שיתייסר בגופו, כי כבר ישוב מחטותיו בלי זה מכוח הרהורי תשובה שיוולדו בלבבו על ידי מה שיקרא או שישמע מן המוסרים והתוכחות. זה ממש, אני כאילו, אני רוצה להגיד הבטחה, אבל ממש ממש משהו שממש ממש עוזר. אם תתבררי בדברים שעוברים עליי ותתייחסי אליהם, כן, בצורה רצינית, לא יהיה צורך באיסורי. תגידי, אז למה בכל זאת אני מתייסרת? טוב, יכול להיות שזה הרבה פחות ממה שזה אמור להיות קודם כל. ודבר שני, באמת אין לנו הבנה בחשבונות אלוקיים, כן? יש המון 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 קשיים באמת ששומעים עליהם, ובאמת איסורים שאנשים עוברים, זה באמת לא פשוט. זה באמת לא פשוט. אנשים, כן, רק דיברנו בשבוע שעבר. כל מיני תופעות. זה באמת איסורים של איסורי גאולה. באמת, באמת, באמת איסורים. אבל בכל זאת, בכל זאת, אם אני רוצה להציל את עצמי ואת נפשי מהסיבוך הזה, קודם כל אני אתברר, אני אלמד, אני ארצה להקשיב למציאות, למה שקורה, מה שקורה לי ביום יום, כן? ממש, ממש בצורה מדויקת. החלצים שאינם מתפעלים מן התוכחות, מפני כוח ליצנותם, אין להם תיקון אלא שפטים. זאת אומרת, אתה לא, אתה כבר, שום דבר לא נוגע בך, אז אין ברירה. אז צריך להביא קבס, בסדר, במקרה טוב. שאלה לא יהיה כוח בליצנותם לדחותם מעליהם כאשר ידחו המוסרים. והנה כפי החומר החטא בתולדותיו, החמיר השופט האמיתי בעונשו, והוא מה שלימדונו זכרונם לברכה. קשה על היצנות שתחילתו איסורים וסופו כליה. שנאמר פן יחזקו מוסריכם כי קלה ונחרצה שמעתי וגומר. זאת אומרת, המפסיד של הליצנות, כן? המפסיד הוא באמת מונע מהתוכחות, מהדיבור הרציני, מהדיבור הפנימי, מהקשב למה שקורה סביבי. הכל צחוקים, הכל לא רציני, הכל קשה, כן? אני לא יודעת אם סיפרתי כאן, אבל פעם הייתי בלוויה, ושוב, כמובן שאני לא שיפוטית כלפי אותו קרוב משפחה, זה היה אבא של הנפטר, זה היה אבא של חייל, ובאמת זה היה מאוד מאוד, באמת טרגי, מה זה מוות של חייל? זה טרגי, זה לא מתוכנן, ורוצים שכל החיילים ישובו בשלום, והוא לא. לא חזר בשלום, ובאמת נפצר, נהרג יותר נכון. ואותו אבא עמד ממש על הקבר, ואמר, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים, היה מאוד 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 ציני. עכשיו ברור לכולנו שזה מתוך מקום מטורף של כאב, זה בטח בטח לא בשיפוטיות, אבל הוא היה ממש כאילו נמצא בשמחה של הבן שלו. כאילו, ברוכים הבאים, תודה שבאתם, איזה יופי, משהו מטלטל. כאילו, אני לא שורחת את זה, זה היה לי סיוט, לא נרגעתי, לא נרגעתי, כי זה להיפגש עם עוצמות של כאב, אנשים ממררים בבכי, והוא כאילו באמצע חתונה. הוא היה פשוט בלתי נסבל, זה היה ממש קשה. ומה אנחנו רוצים להגיד? זה להיפגש, להיפגש עם, כן, מה הוא רק לא רצה? מה האיש הזה רק לא רצה? האיש לא רוצה להרגיש את הכאב. באמת, זה נורא ביום. אז באמת, בסדר, סוג של מנגנון הגנה, יש לזה הרבה הסברים פסיכולוגיים, וברור שכל אחד שלא נדע, שלא נדע ושלא נתנסה בדבר הנורא הזה, אבל המפגש עם הציניות מרחיקה כל, אתה כאילו מאבד את זה, כן? אני פגשתי, כן, זה מקרה קצה, אבל אתה פוגע שהדבר לא, לא מגיע אליך. משהו לא נתפס. ובאמת כך נראה, כך נראית קאט הליצנים. פה זה היה כאילו, יכול להיות שזה היה אפילו, אני לא מכירה אותו טוב, כן? אני ממש הזדמנתי ללוויה הזאת, אפילו לא מכירה את היהודי הזה טוב. יכול להיות שזה ההרגל שלו אפילו. יכול להיות שזה, כן, משהו שהוא היה מאוד רגיל בו, וזה עמד לו גם בעת הזאת. אבל באמת זה מפגש מאוד מאוד קשה עם הציניות.
איזה יכול להיות שציניות, כאילו, אם אני לא מגנת כל כך חוק קיצוני...
כי היא מונעת את זה מלהגיע, לא נוגע לי. לא נוגע לי, פשוט לא נוגע לי. מה שתגידי לי, תגידי לי שעד 120, אבל כן, תגידי לי שזה תלוי בחיים שלי ובעולם הבא שלי, וזה לא נוגע לי ולא נוגע לי ולא נוגע לי ולא מגיע. לא משנה מה תגידי, לא מגיע. אז גם הבשורה הכי נוראית, לא נוגע. היא פשוט לא נוגע. זה מקרה קצה, נכון? מסכימה, מסכימה. לכן ציניות היא כל כך מסוכנת. בגלל זה היא מסוכנת, כי היא באמת הופכת אותך לא רק להיות אדם אחר, אלא בכלל לא להיות מי שאתה. זה פשוט, כאילו שוב אני אומרת, אני באמת, אני חושבת שאני אספר את זה כל שנה שאני מלמדת את הספר הזה, כי זה, אני פגשתי כאילו את הקלקול המטורף שיכול להיות לדבר הזה. זה כאילו, לא שאני אומרת שאנשים, כמו שאתה אומרת, יכולים להיות אדישים וגם להיות בשוק, וכאילו השם ישמור, שלא נדע ושלא נתנסה. אבל לפגוש כזה, כאילו זה רק יותר מכאיב, כן? לראות כזה כאב, זה כגודל הכאב, גודל ההרחקה של הדבר, ושוב הרגל בעיניי. כן, פחות או יותר, אני מבינה שזה זה הסוג של הרגל שלו, וזה התגובה הראשונה שלו, כן? אם אדם הוא בדרך כלל אדיש, אם אדם הוא היסטרי, כל אחד מגיד פחות או יותר. במקרה קיצון, במקרה קצה, כמו שהוא רגיל להגיב. וזה נורא קשה לראות. באמת היה מאוד מאוד כואב ומאוד קשה, באמת משהו שאי אפשר, הנפש לא יכולה לשאת. אז באמת, כן.
אני
יכולה לצריך אותה,
יש לי
חברה שאימא שלה מפתן,
והיא מאוד,
מאוד. בדיחות שחורות,
תהיתי
איך זה לא עלה עד עכשיו.
היא מאוד מאוד, תמיד. אבל באמת מה שעוזר לה, זה לא שהיא לא כאבה, זה לא שהיא לא מרגיש את הכאב, זה באמת מה שמחזיר אותה למציאות הזאת.
מחזיר אותה למציאות, איך זה מחזיר אותה?
זה מבריח,
זה לא יודעת, זה משחרר, זה כאילו...
לא, משחרר אותה אולי, את רצית להגיד, להחזיר אותה למציאות זה לא, אבל משחרר אותה, כאילו זה לא מחזיר, זה מרחיק מהמציאות.
אוקיי, מרחיק אותה מהמציאות שאין לאימא, אבל היא מבינה.
לא אמרתי שלא מבינים. אבל שוב, ממש חשוב לי, באמת חשוב לי להגיד, גם אני יודעת שכולנו, כולנו יש לנו קצת מזה, בסדר? אנחנו לא שיפוטיים כלפי האנשים האלה, כי זה עוצמות של כאב, אני לא יודעת אם בין היושבות כאן פגשה את הדבר, אבל לידינו פגשנו בטוח. זה כאב שהוא לא, אי אפשר, באמת אי אפשר בכלל, אין לנו רשות לדעתי, כן? אז אני מבחינתי, אין לי רשות להיות שיפוטית כלפי זה, כן? אני לא באה להגיד היא לא בסדר. באה להגיד, שההרגל הזה, כאילו כשיש לי הרגל, כאילו קשה לי לפגוש עצמות של כאב. בסדר? קשה לי לפגש איתם. מאוד, מאוד. החיסרון הזה הוא גם לא נגמר. הוא רק הופך ונהיה קשה וכואב יותר. זאת אומרת, זה באמת מהחסרים שרק אלוקים, כן, אומרים, המקום ינחם אתכם, זה אלוקים יכול למלא את החסר הזה. בני אדם לא יכולים. ובאמת, באמת צריך להשתמש בזה, בהבטחה שלו שהוא ימלא את החיסרון הזה, כי אחרת באמת זה מאבדים את השפיות, זה מאוד 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 קשה. אז אני בוודאי יכולה לומר שאין שום, אפילו קצת, ממש, שלא ישמע, שיש לי שום הקפדה לאנשים, בטח ובטח בעוצמות כאבם. אבל כמו שאת אומרת, זה משחרר, אבל בסוף זה מרחיק אותם מלפגוש את הכאב. אז את צודקת, לפעמים כאילו זה המנגנון, ולזה היא רגילה, וזה מה שמשחרר אותה כרגע. אבל בסוף תדעי שהיא אומללה. לא, אני לא רוצה לדבר על החברה, אבל יש אנשים שאומללים מזה, בסדר? הם אומללים כי הם לא פוגשים את הכאב, ממילא לא פותרים אותו, ממילא לא פונים לאלוקים לעזרה. אמיתי. כאילו בסוף הדבר הזה של המפגש עם הכאב, זה כמו איסורי הגאולה. איזה איסורים, איזה דברים אנחנו רואים סביבנו. זה ממש לא פשוט. באמת שזה לא פשוט. אני באמת חושבת שזה לא פשוט. אבל בסוף, אם אני לא אחוש את הכאב, אני לא יהיה לי שום טיפת רצון להתפלל. אני מעדיפה לא לראות. אני כאילו, אמרתי לכם על הסרט הזה הכל בראש, דיברנו על זה פעם פעם. יש לסרט הזה הכל בראש, אני ממילא הסרטים אני היום. זה נשמע שכל היום זה מה שאני עושה. אבל זה סרט ממש ממש נחמד. הוא לא כל כוחות הנפש, אבל יש בו את חלקי ה... ראיתם את זה? מישהי יודעת מה אני מדברת? חושבת שאני מכירה פה יותר, לא, נרגעתי. מה זה?
כאילו, אני
ברור.
זה
סרט למבוגרים לדעתי, לא לילדים. סרט למבוגרים. לא, זה באמת גם מצחיק. אותי הוא שיש הכי, הכי אהבתי אותו. כולם. מה אני אגיד? שזה כוחות חיים. יכול להיות שאין לך פשוט לדבר עליהם. קצת, יש אנשים שיש להם פשוט יותר עצבים, אז אני לא מדבר אליהם, כל אחד ממה שמדבר אליו. אבל נגיד כך, שיש אנשים, כן? יש, בתוכנו יש את כל החלקים האלה. זה רק חלקי הרגשות, יש עוד חלקים בנפש. אבל יש רגשיות. למה רציתי להגיד את זה? כי לא, היה לי משהו חשוב להגיד דווקא, זה לא היה כזה... לא עושה פרומו לסרטים עכשיו. מה רציתי להגיד? מה אמרנו קודם? בקטנה, תראי בקטנה. מרחיקה מהמציאות. כן, שהטבעיות, כן, נגיד הבחורה הגברת הראשית שמה, שהיא אחראית על השמחה, נכון? היא אחראית על השמחה, וכל הזמן הטבעיות, לפחות שלי, כן, אני מאוד אוהבת לשמח אנשים, אני גם מאוד אוהבת שהכל מאוד שמח, והכל מאוד מאוד נחמד, והכל מאוד מאוד נעים, ובוא נעשה שהכל יהיה טוב. ויש צדדים בנפש שזקוקים למשהו אחר, ואי אפשר להתעלם מהם, כן? אי אפשר, אז גם במקום הזה, בסוף, אם היא תדחוק את זה, כן, בסרט המאוד מאוד נפלא הזה, כן, היא דחקה את העצב הצידה, והיה לה רע, בסוף היה לה רע. אי אפשר בלי, אי אפשר להתעלם ממה שקורה לי בנפש, אי אפשר. רק מה? מאוד מאוד קשה להיפגש עם זה, אנחנו מעדיפים באופן טבעי, למה השמחה היא אחראית על החדר בקרה שם? כי בעיקרון אנחנו רוצים כל הזמן שהכל יהיה בסדר גמור, והכל יהיה נעים, וכן, יש לנו בעיה, אנחנו מיד רוצים לפתור אותה, ואנחנו קשה לנו לפגוש את הרגשות הכואבים. כן, זה לא דווקא ביחס לציניות, אבל הרבה פעמים ציניות, תבדקו, יש בה המון המון כאב. תסתכלו על הארץ נהדרת הזה שבשמחתי, ברוך השם, מעולם לא ראיתי את הדבר הזה, ואני ממש בהקפדה שאני לא רוצה לראות את זה, אבל אפילו רק הפרסומת של זה, את רואה שיש שם כל כך הרבה מרירות בכמה זה? 20 שניות של פרסומת, ואת יודעת שיש שם ממש ממש מרירות, ומרירות שאת לא רוצה להיפגש בה. ממש, זה בסוף זה היסוד של זה, ובוא נפגוש את מה שכואב. כן, רוצית להגיד משהו?
כן, אני חושבת, כאילו, מה זה אומר שבעצם מישהו
עוד פעם, אם הוא נכנס, נקרא לזה קאט ליצנים, אז קאט צינים, אם הוא נכנס למקום כזה, בוודאי שכן, הוא ממש אומר, נכון הוא לליצים שפטים, לא אני אמרתי. אני הייתי מפחד לומר את זה, נגיד.
לא, כי יש פעם ממש כאילו...
מאוד קשה.
זה לא נראה לי בן אדם שהוא ציני, כאילו, יש לו הרבה ציני, זה בן אדם שיותר כאילו חי בגישה צינית, בגישה שכאילו, הבנת? אם מסלחים
את זה. לא, עוד פעם, יש...
יש אנשים שהם שנונים כאלה, לא יודעת מה, מסתכלים, דורקים הערות, זה סבבה, אבל הם לא חיים בתחושה שכאילו... הבנת? שכאילו... כאילו, יש אנשים שאתה רואה שהם חיצות שלהם, כאילו, הם לא...
שמה, אני לא מבינה כלום, לא הבנתי מה את אומרת. מחיצות שלהם כאילו, ואני כאילו, וואי, אני לא מבינה, תגמרו את המשפטים, מה את אומרת? זה לא רק את, הלוואי וזה היה, זה כולם. ואני בסוף עושה את הלא מבינה. כן, אז מה, שמה?
לא, זה מה שיש לי, לא יודע, אני כן קצת מה אני קצת, ואני יכולה להסתנית. בעיקר אתה חסת פעימון, כמו עכשיו לא נסתתי לגב, לא, את מוקר שגב מושבת היה כאילו בעב.
כן, והכי כואב.
אבל אני נגיד רואה את זה מול השואה, אני יכולה לרחות שחורות על השואה, אמא שלי לפחלט, כאילו, אומרת, בוא נראה את החומר שקרה את אבא שלי שמצא שואה, ואני כאילו, אוקיי, לא התכוונתי, אבל כאילו, כי באמת אני לא יכולה להכיל את האסון הזה של השואה כל השנה, וברור שאני מגיעת את המקום של הזיכרון, כאילו, של כאילו, של השואה, ושסרה בטבף, וכל, יש את המון רצינות, אבל אתה לא יכול כל הזמן להכיל את הדבר הזה.
זה לא צריך גם.
אז כאילו, אז יש גם הגיצות ציניות על זה. כן. אז כאילו, יש פעמים שאתה לא יכול להכין כאב. וזה איך
היא מודלות
שכאילו...
מה היא עוזרת?
כאילו, לא יודעת.
מה את אומרת? שמה?
אי אפשר כל היום להכין את הכאב.
לא צריך כל היום להכין את הכאב. צריך לדעת שהפטנט עם כאב זה לתת לו להיות, ואז הוא משתחרר. זה הפטנט שלו. רגע, אני רק אגיד עוד משפט. שאני מסכימה איתך שאי אפשר וגם לא צריך כל היום להיות בתוך כאב. כאב יש לו מקום מאוד מאוד מסוים, הוא לא צריך להיות כל היום. אבל הציניות היא לא מאפשרת לי להרגיש אותו, ובסוף זה מייצר סבל גדול יותר. זה בעצם, סתם, ברמת הנפש זה מה שקורה. ברמת הרמחל אתה פשוט נהיה אטום יותר, ואטום יותר צריך דרישות יותר. אז יכול להיות שבנושא מסוים, נגיד, אם נתת את השואה, אז אני היסטרית מהדבר הזה, אני לא רוצה לשמוע על זה, זה ממש לא נעים לי, בסדר? כל אחד והמנגנון שלו. אז זה לא מנגנון נכון, אבל פעם אחת שאני צריכה, כמו שאת אומרת, פעם בשנה, או פעמיים בשנה, מתי שזה עולה. אז כן, צריך לתת לזה מקום, ולתת מקום לכאב ולכאוב, וזה לא כיף לנו לכאוב, אנחנו מעדיפים לא לכאוב. אנחנו מעדיפים להיות שמחים ושהכל בסדר. אבל כן צריך לדעת שהנה, זה המקום שאני נותנת לזה, וכל שאר הזמן אני לא.
שזה... כשאת לא מגיעת את זה, ואני אפשר...
אז לא צריך, לא צריך. עכשיו אני לא מתעסקת בדבר הזה, כן? אני עכשיו כרגע לא... אני לא מתעסקת בזה. אם אני פוגשת את זה כל הזמן, לא יודעת למה את פוגשת שואה כל יום, אבל עקרונית...
לא, לא יכולה למכל, פשוט כאילו זה ממש מצחיק.
זה מצחיק אותך?
זה הבדיחות?
הבדיחות מצחיקות,
יפה. לא, עכשיו...
אבל
היא גם יודעת את זה, זה לא הבעיה, ברור לך שאת לא באמת צוחקת עליהן. זה צורת לי, ברור לי. ברור שזה לא הנקודה, את לא באה להגיד כאילו איזה מצחיק זה היה. פשוט אומרת, וואו, כאילו זה הדרך שלי להתמודד עם הדבר הנוראי, עם הכאב הנוראי.
זה באמת כאילו, אני צוחקת כאילו, שזה כבר כתוב, שאני לא יכולה...
אז את שומעת בעצמך שזה... שאת כואבת את זה הרבה הרבה יותר מאחרים. זה המקום הרגיש שלך שמדבר ולא הפוך. זה המקום היותר מרגיש לציני, שבסוף בסוף מישהו יותר ציני, הוא רק מכסה על מקום שהוא הרבה יותר רגיש. ובאמת, כן, בדיוק דיברתי, אנחנו משפחה רגישה באופן כללי, רגישה והיסטרית, תלוי כל אחד בכל. אז הילדים שלי, באמת, כאילו, אני אומרת, בסוף, וואי, איזה באסה להם, כל הזמן רגישים כאלה, ומאיפה הם קיבלו את הרגישות הזאת, ומה קורה, איזה רגישות, וכל דבר כאילו נוגע להם. זאת אומרת, אז יש אחד שיהיה יותר אדיש כדי שזה ישמור עליו, ויש אחד שכל הזמן יבכה וזה ישמור עליו, כל אחד, כן, יש את הדרכים להתמודד עם הרגישות, אבל בסופו של דבר, אני חושבת שבן אדם צריך ללמוד איך לעבוד עם הדבר הזה, שקוראים לו רגש, רגישות, יש לנו את זה. ואגב, דרך אגב, בסוגריים בסוגריים, אנחנו עוד מעט ממש הנבואה תחזור לישראל, וזה תכונות נפש שנצטרך אותם. הרגישות והיכולת להיות קשובים למציאות, זה תכונות נפש של בני ישראל, של עם ישראל. ולכן הכיסוי הוא לא נכון, הוא כאילו מרחיק אותנו מהמקור. אז נכון, יש לי טון הרגישות. ועכשיו אני צריכה ללמוד איך לעבוד עם זה, וזה נכון, זה בדרך כלל מאוד מאוד כואב, כי אני מעדיפה, די, כמה אפשר אתה? ואני אהיה יו-יו כזה, אתה מותש מלהיפגש עם הרגש הזה בטירוף שלו. מצד שני, יש כל כך חשיבות לזה. רגע, שנייה, נעצור שנייה, ובאמת, כמו שאת אומרת, זה כל כך, כל כך עצוב, שאני לא יכולה. אני לא יכולה לעשות את זה. אז קצת. אז היום דקה. 20 שניות. רגע אחד לחוש את הכאב ולשחרר, אבל להרגיש את זה, להרגיש, כי זה אנחנו. זה כאילו להתעלם מחלק שיש לי בתוכי. כן, עוד פעם. לא, כן, הסרט נותן את הדימויים של זה, אבל באמת, כן, יש בתוכנו חלקים של, באמת, של שמחה ושל עצב ושל כעס ושל... יש לנו את זה. אז לא לתת לזה מקום, זה לא עוזר, זה משפריץ למקום אחר. אצלנו זה דוחק ומדכא. זה כאילו שם את זה בצד, איפשהו, כן? ואז זה עולה, כאילו אני לא פוגשת את מי שאני, ואני כל כך מדהימה ועמוקה, וזה פספוס, פספוס לא להכיר את החלק הזה בי. אמר לי קרוב משפחה אחר, שבגלל שהוא התרגל להיות כל כך, כל כך, כאילו בשבילו לבכות מכל אירוע, פחות או יותר, אז הוא שם הרבה הרבה מחסומים בדרך. ועכשיו הוא מנסה לרגש, כאילו, לחזור, וזה ממש קשה. כאילו, זאת עבודה מאוד מאוד קשה, כי... אתה מתרגל שככה אתה חי, באטימות כזו, אז אתה לא חי. אז אתה לא חי. החיים הם חלקיים. אז עוד פעם, לא אומרת חלילה לא חיים, כן. אבל כן, יש, את החלק הזה הוא לא חי בי. וזה פספוס. אתה פוגש את זה במקומות אחרים שאתה מנסה להרגיש, אתה רואה שכולם מרגישים ואתה לא קורא לך כלום. אני לא יודעת, או כל מיני צורות. בסדר? כן, זאת. שמעתי? שאם הם מרגישים את הכאב כל הזמן. אני חושבת שאם חשים כאב כל הזמן, זה משהו, אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, מכילה על הישירות, אבל זה מצריך פשוט טיפול. אדם שמסתובב בחיים כל הזמן עם כאב... מגיע כאב פיזי?
כן.
נכון. אז השאלה, באמת, אני לא מספיק מנוסה בשביל לדעת בדיוק, אבל אם זה מביא לרפואה, כן? אז יש לזה מקום. איך? כמו שתרופה, יש בה גם רעל וגם טוב, נכון? גם, כאילו, בוא נגיד שאם האנשים האלה שצריכים לקחת את התרופות הנוראיות האלה, חלק מטיב איתם וחלק לא, נכון? אז גם פה, יכול להיות שאת לעשות להשם הפרו תורתך, יכול להיות שבאופן מקומי, האדם בשביל להתמודד עם הכאב זקוק לקצת צחוק של שחרור וקצת של ציניות וקצת של בסדר. אני לא חושבת, לכן אמרתי לא באופן גורף. מדברת על הרגל חיים. זאת אומרת, בעיניי, אם אדם נורמלי מרגיש כל הזמן כאב, זה ודאי שהוא צריך טיפול. למה שאדם ירגיש כל הזמן כאב? זה דבר נורא והיום. אם אדם חולה, כן, והוא מרגיש כל הזמן כאב, אז הוא יכול להיות שמקומית הוא זקוק לתרופה הזו שתעזור לו וזה בסדר גמור. כן? אני מדברת על, על, על הרגלי חיים, על צורת חיים נורמלית. צורת חיים נורמלית לא צריכה להיות רצופת כאב. יש מקומות של כאב, צריך לתת להם להיות, ויש מקומות שלא כאב, שצריך לשמוח בהם. ואם אדם לא מצליח להגיע לרמה של כאב והוא כל הזמן כואב, אז הוא צריך ממש עזרה. ואם אדם הוא חולה ממש, אז זה מסביר את סיבת הכאב. והממילה צריך תרופה למצב שהוא נמצא. בסדר? טוב. אז נסיימה, יש לנו 5 דקות, אז בואו נתקדם עוד טיפה. המפסיד השלישי. טוב, נראה מה, איך נצליח. כן, יכול להיות שאפילו נצליח. זה חמש דקות, אבל נו, אני כמה אני אדבר. והמפסיד השלישי הוא חשוב ביותר, זה החברה הרעה. שימו לב שאנחנו מאוד מאוד אוהבים להגיד שאנחנו חזקים. זאת אומרת, אנחנו לא מושפעים. זהו, די, את כבר בת 20, נו, כמה אתם? 20 פלוס, נכון? בערך. אני כבר, די, אני כבר יציבה, אני כבר חזקה, לא משפיע להם. מה זה משנה? אני עכשיו רוצה לבחור מקום לימודים. לאן אני אלך? אני אלך ל... אני אלך להיות בחברה, או אני הולכת לאיזושהי עבודה. מה הבעיה? כאילו, יש לי את הזהות שלי, אני יודעת מה אני. אני אחרי שנת מדרשה בכלל. אומר הרמח"ל, קשקוש, קשקוש. מה הכוונה? והמפסיד השלישי הוא החברה הרעה. דהיינו, חברת הטיפשים והחוטאים. והוא מה שכתוב אומר פעמים רבות, אפילו אחר שנתעמת אצל האדם, חובת האדם והזהירות בה, אפילו אחרי שדייקתי את עצמי. אני יודעת מה הכיוון. אין לי שום בעיה. אני כבר, די, אני כבר בעלת משפחה, יש לי ילדים, יש לי בעל, הכל סגור. אין בעיה, אני אהיה איפה שאני אהיה, יתרפא ממנה או יעבור על איזה דברים ממנה כדי שלא ילעגו עליו חברה או כדי להתערב עמהם, והוא מה ששלמה מזהיר ואומר, ואם שונים אל תתערב. תקשיבו, החברה משפיעה על האדם, משפיעה על האדם כל הזמן. זה בדברים קטנים ובדברים גדולים. אני תמיד מספרת בנקודה הזו שפעם פעם פעם היינו הולכים עם מטפחות על המצח. על המצח, זה היה כזה מין קשירה כזאת. וואי, אתם לא מבינים, זה היה מהמם בעינינו. זה הכי אופנתי, הכי מהמם, שני צבעים, פסים, כאלה, על המצח. יום אחד החליטה מישהי, עכשיו את לגמרי בטוחה שאת לא מושפעת מחברה, נכון? לא מושפעת, מופע. טוב, באה מישהי, החליטה שהיא מזיזה את המטפחת אחורה. ולא עוד שהיא מזיזה את המטפחת אחורה, אחר כך הוסיפו לזה איזה מין נפח כזה. ומה אתה, אני מסתכלת עליה, אני אומרת, וואי, איזה מכוער, אלוקים, מכוער, מה יהיה לך ככה? לא יפה. את, שימו לב מה קרה, אני לא צריכה להגיד לכם, אתם יודעות לבד, איך נראות המטפחות, איך נראות, וחכו, תתחתנו, זה ישתנה, וזה עוד פעם ישתנה, ועוד פעם איזה, כן, כל האפליקציות האלה שאני עוד לא התחברתי להם, מתחילה, זה ייקח לי עוד איזה עשור נראה לי, אבל כל מיני דברים כאלה שעושים פה למעלה, וזה מהמם, וזה יפה, וזה כזה, כנראה שהזדקנתי, לא עובד, לא עובד, לא מתחברת. אבל אותו דבר קרה לי עם המטפחות על המצח. קרי שמתישהו זה יקרה. ברור. למה? למה? למה זה יקרה? בצורה הכי פשוטה. למה זה יקרה? כי האדם הוא יצור חברתי ומושפע. ביום שניסיתי להזיז את המטפחת אחורה, הדבר הראשון שהייתי צריכה להתמודד איתו זה הפס שהיה לי פה. איך קוראים לזה? מהשיזוף. זה היה ממש מביך, ללכת עם כזה. אני צריכה לשבת בשמש, כאילו ישפיע מטובו עלינו. בקיצור, מה אנחנו רוצים להגיד? שבאמת האדם הוא יצור, מושפע. וזו הדוגמה הכי קטנה שיכולתי להביא לכם, אבל הכי קטנה, שהיא אפילו לא בדבר שלילי. האדם הוא יצור מושפע. והוא באמת, אפילו אחרי שהוא אומר, אפילו אחר שנתעמת אצל האדם, חובת העבודה וזהירות בה, יתרפא ממנה או יעבור על איזה דברים ממנה כדי שלא ילגו עליו חבריו. תגידי, לא, אני לא עושה בגלל שאנשים צוחקים עליי. בסוף את לא רוצה שיצחקו עלייך. בסוף את לא רוצה להיות שונה. בסוף את לא רוצה להיות חריגה. בסוף אלא אם כן, והוא יגיד את זה בהמשך, אבל אנחנו ככה עומדים לסיים, אלא אם כן את עושה את זה בשליחות. את עושה את זה בגרעין תורני, ואת מכוונת מטרה, ואת מקבלת חיזוקים, ואת יודעת שאת בתפקיד, ושאת יודעת... גם אז זה קשה. זה קשה לך, לילדייך, למשפחתך, זה לא פשוט, אבל אז זה כאילו איזושהי שליחות מאוד מאוד מסוימת. אז ממילא, יש לך כוח מצד השליחות, בסדר? כי אם יאמר לך אדם, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות, הרי כתוב, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות, לעולם... תהיה קשור, תהיה מעורב, אל תתבדל, אל תשתנה, אל תהיה שונה, כן? לא, אל תשתנה. אף אתה אמור לו במה הדברים אמורים, בבני אדם שעושים מעשה אדם, אך לא בבני אדם שעושים מעשה בהמה. זאת אומרת, אתה יכול להתחבר, אתה יכול להתחבר לאנשים, אתה יכול להתחבר, כן, ולדייק את הדברים, רק כשאתה יודע שאנשים האלה הם באמת מתואמים איתך, באמת באמת קשורים אליך, אוקיי?
למה?
נכון. למה אני אוהבת לתת את הדוגמה הזאת? כי היא דוגמה שאי אפשר להתווכח איתה כשאתה מושפע. אתה מושפע. עכשיו, פה תגידי, וואי, טוב, זה לא משהו רע, אז לא אכפת לי להיות מושפעת. באמת, אני מסכימה להיות מושפעת. מה אכפת לי להיות מושפעת על מטפחות? מה אכפת לי להיות מושפעת על גלנסטון? מה אכפת לי? זה לא נורא, זה טבע האדם. האדם... כן. בגלל זה הוא אומר לך, אל תתווכח עם זה שאתה כזה מושפע. ברור שאתה צריך לעבוד על עצמך, אם אתה רוצה להיות איתן בדעתך. אבל מצד שני, אין שום בעיה, אל תתווכחי עם המציאות. זאת המציאות, את מושפעת. אבל לפחות בדברים שיש לך בחירה, תחליטי אם להיות מושפעת או לא.
אני חושבת שאתה ראש פה זה מלך לבסת נמוכה. כאילו בכל מקרה, בואו נסחק עם הנמרה.
נכון.
כשאדם עובד על משהו, הוא לא עובד על הבא במה של קיצון הרעית, הוא עובד על כל אורך הסקאלה, כאילו הוא עובד על משהו, מייחס את כוח משהו חדש, אז שהוא
נכון.
עובד על משהו חדש.
נכון מאוד.
אז הוא עושה לפני מיד, לא יודעת, כאילו...
צריך אותו, זה לא סותר. זה בסדר כי זה טבע האדם. צריך להגיד שהאדם הוא לא חי לבד. הוא לא חי בתוך חדר אינקובטור ללא אנשים. הוא חי בחברה. סליחה, הוא חי בחברה, והוא לא יכול להתעלם מזה, אוקיי? עכשיו, מה שאנחנו מדברים פה זה על המפסיד השלישי של מידת הזהירות. אם את רוצה להיות זהירה, אל תכניס את עצמך למקומות שאת, ברור לך, כן, אם אני עכשיו גרה במקום, בשכונה, באזור של אנשים, כן, שהם עושי חסד, בסדר? אז זה ההשפעה שתהיה אליי ואני בוחרת בה, אוקיי? יש דברים שאתה אומר, אני בוחרת... אם כבר האדם יצור מושפע, אני בוחרת איפה להיות, אבל אני יודעת שאדם יצור מושפע. אומר, אם אתה בוחר חברה רעה, דע לך, אתה בוחר ברע. אתה בוחר בדבר הרע הזה. זה החידוש פה. זה לא כזה חידוש, אבל זה, כן, זאת הנקודה שבה אנחנו מתבארים. אנחנו בעזרת השם נמשיך את זה בשיעור הבא. את החברה הרעה זה נושא מאוד מאוד חשוב ויקר, ובעזרת השם אז נתחיל את מידת הזריזות, לזריזות, בעזרת השם. תודה לכם, שבוע מבורך.